שלום, אנחנו בעמוד רש כף א' בספר דרך חיים מאת מהרלנו זיכרונו לברכה, בעמודה הימנית. האם צריך קודם כל לקרוא את המשנה, המשנה שכתובה למעלה?
הגענו למטה ברש
כף. אנחנו לא גמרנו את...
כמה שרוצו למטה ברש כף, ומפני זה תדע.
ומפני זה תדע? בעמוד רש כף אתה אומר? כמה שורות מלמטה?
שש.
ומפני זה תדע. נכון, עמוד רש כף. בעמודה השמאלית. שש שורות מלמטה. ומפני זה תדע להבין מה שאמר כאן. זאת אומרת, מה מפני זה, מפני מה? מה שהסברנו שיש שלוש מעלות באדם. יש באדם מעלת צלם אלוהים, זה מעלה העליונה. יש מעלה של השכל, השכל איננו זהה עם צלם אלוהים, אלא הוא קצת למטה ממנו, וזה חולק המהר"ל על הרמב״ם. והמדרגה השלישית עוד למטה ממנה הגוף. והנה הדורות הראשונים שמאדם ועד נוח היה להם מעלת צלם אלוהים, ולכן הם נפלו, כיוון שהם היו רחוקים מאוד מלהיות במעלת המעלה שלהם. זאת אומרת, לא היו להם כלים כדי להכיל בתוכם את המעלה העליונה הנשמתית שלהם.
למה קיבלו את זה?
למה קיבלו את זה? לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, כי אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה בלי צלם אלוהי. אבל הם שילמו על זה מחיר. אחר כך, 10 דורות, שמנוח ודברם גם כן, הרבה שכל, אבל אין להם אותה מעלה. משהו כמו שבירת הכלים, זה בעצם אותו רעיון. למרות שהמהר"ל לא משתמש בביטוי הזה, אבל זה בעצם אותו רעיון, כן.
אז למה אם לא היו להם כלים, אז למה הם יחיסו את השם?
זה בדיוק העניין.
יחיסו, אם לא נתת להם את הכלים, אז למה אתה כועס?
נכון. הם הולכים לומר שזה לא כעס, אלא זה כאילו כעס. כלומר, הם נופלים מטבע המציאות. זה הכוונה. כלומר, זה כמו, אתה יודע, במיתולוגיה יש הטיטנים. כלומר, זה כוחות אדירים. הם נופלים. כי הם עוד לא מתיישבים עם החיים. אז זה לא, אי אפשר להגיד שזה באמת כעס, אלוהים. אז זה כאילו כך, יעני כך.
אבל השם מוחק כל האנושות, כאילו...
הוא מוחק אותם, נכון? כי חייבים למחוק אותם. זאת אומרת, במדרגה כזאת, זה לא יכול להתקיים, העולם יתמלא ברשע ואלימות בגלל זה. אז אולי הם לא כל כך אשמים, אבל אין ברירה אלא למחוק אותם.
רגע, אבל בכל זאת, אדם זה לא, כאילו כלב, לא משמינים סתם ככה.
אתה שואל איפה הצדק? לכאורה אין פה צדק, אלא אם כן נאמר, אני צריך להזדקק לתורות מהסוג של תורת הגלגול. כלומר, כפי שהם היו, הם לא יכולים להמשיך, אבל זה לא צודק, אז אני צריך לתת להם תיקון. וייתכן לומר שהכוונה של הדברים זה שעשרה דורות שמאדם והנוח הם בעצמם 10 דורות שמנוח עד אברהם. וחוזרים. כמו שמצאנו למשל לגבי הצדיקים, כתוב במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא את הצדיקים, שהם מועטים. עמד ושתלם בכל דור ודור. איך להבין את המשפט הזה? יש 100 צדיקים, אז את אותם צדיקים הוא מעביר מדור לדור.
או גלגול או...
סכנה, שתלם מדור לדור. היו 100 צדיקים בדור הזה, יאללה, מוצאים אותם מהדור ההוא, מביאים אותם לדור הבא. זה דבר, גם אפשר לומר לגבי הרשעים.
אין שום סיכוי.
הוא אמר ממוחזר.
במוחזר.
אבל אין שום סיכוי שמישהו מהאנשים של כל דור ודור יהיו צדיקים אוריגינליים?
יש. אנחנו אומרים על הכלל, לא על הפרט. היו צדיקים בדורות האלה. כן. עכשיו, אז זה מה שהוא אומר כאן, ומפני זה תדע להבין מה שאמר כאן, כי היו 10 דורות מאדם ועד נוח, ומנוח עד אברהם, שהיה לכל אחד מדרגה עליונה בפני עצמה. כן, אז שזה בסוף הגיע למדרגת אברהם, מדרגת הגוף. ואז יש כלי. ולכן, מי אברהם ואילך, זה עומד. אין יותר חורבן העולם. אפשר לכל אחד מדרגה העליונה בפני עצמה, שהיא כוללת 10 דורות, והיה נוח בכלל 10 דורות של אדם. אבל אברהם לא היה בכלל 10 דורות של נוח. וזה מה שהיה לאדם מעלת הצלם, ונוח מעלת הצורה, והם שייכים זה לזה, ולכך היה נוח בכלל 10. אבל אברהם נבדל לגמרי במעלתו, ולכך לא היה בכלל 10 דורות שהיו מנוח עד אברהם, רק מפני כי אלו המדרגות שהיא צלם אלוהים שהיה לאדם, ומדרגת הצורה שהיה לנוח, ומדרגת שלמות ומעלת הגוף שהיה לאברהם, שנמצאו בכל אדם, לכך אמר התנא לשון זה, 10 דורות מאדם ועד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם, שבזה הלשון מקשר את שלושתם זה בזה. כי הרי בכל אדם יש 3 המעלות בכל זאת. לכן יש קישור בין 3 סוגי הדורות, בין הדורות של אדם, הדורות של נוח ודורו של אברהם.
נוח היה 10, נכון?
נכון.
ואברהם היה 11?
אברהם היה 20.
לא, מנוח.
היה 10 מנוח.
כולל נוח?
לא,
לא כולל.
לא כולל.
ושם זה כולל אדם.
נכון. על שאלה זו עמדנו בתחילת אף על גב שאין דומה, כי מאדם עד נוח היה נוח בכלל 10 דורות, ומנוח עד אברהם לא היה אברהם בכלל 10 דורות. ומפני כך יש להבין מפני מה היו כל 10 דורות מאדם עד נוח מכעיסים לפני השם יתברך, וכן 10 דורות מנוח עד אברהם, כי 10 דורות מאדם עד נוח שהיה מדרגת צלם אלוהים ולא היה יסוד למעלה זו, כלומר לא היו כלים כמו שהתבר למעלה, ונמשך אחר זה החיסרון. וכן 10 דורות מנוח עד אברהם, אותם 10 דורות מצד שהיו במדרגת הצורה, ולא היה להם יסוד הראוי למעלה זאת. ולכך מה שהם קרובים אל הבריאה, הוא עצמו שגרם להם החיסרון. והם קרובים לאקט של הבריאה. כשיש המעשה של הבריאה, אז האור האלוהי הוא חזק מאוד. ודברים אלו דברים ברורים מאוד, והם סתרי חוכמה. כן? זה מה ש... בעצם נרמז שהם, זה פה נרמז הסוד שהארי דיבר עליו של שבירת הכלים. שבירת הכלים, כאן שהשפע האלוהי גדול מכדי יכולת הכיבול של הכלים של הבריאה, והם נשברים. רק שאי אפשר להאריך בזה, רק פתחנו פתח חוכמה. שבירת הכלים הייתה עוד לפני בריאת העולם. אבל יש מהדורות מהדורות של שבירת הכלים. כל המשברים שבעולם הם ענפים נמשכים, הם נגזרות של שבירת הכלים. כן, אבל הולכים ומתקנים. כלומר, יש באמת שאלה, אם באמת כל הזמן אנחנו מתקנים את שבירת הכלים, אבל כל פעם יש עוד פעם שבירות, אז יש, נגיד, היותר סביר בנושא הזה זה שיטת הרמח"ל, שאומר שגם השבירות הן צורכי הבנייה. כלומר, לפעמים כדי להדביק אתה צריך קצת לשבור. זה הכוון. כל זה המסיבות המתהפכות. כן, מה אתה אומר? אפשר להסביר,
להגדיר מה זה נקרא מצלם אלוהים
בתוך תקופה? צלם אלוהים, זה הכוונה, שהנהגת השם מתגלית דרך האדם. זה נקרא צלם אלוהים.
זה לא שיש לנו חודש בחירה וחודש... יצירה, ויש כושר יצירה, זה לא זה?
לא. מה שאתה אומר, כושר בחירה, זה הסבר לצלם אלוהים שנמצא אצל החכמים האחרונים. בדורות האחרונים התחילו להסביר כך. מהרמח"ל ואילך. אבל לא מצאנו אצל הראשונים הסבר כזה. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, לגבי כושר היצירה והכיבוש וכו', זה תולדה של הצלם אלוהים שיש בנו. איך כתוב בתורה? נעשה, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. כלומר, יש פה שני דברים. מאחר ויש לו צלם אלוהים, אז הוא נבדל משאר העולם, ולכן יש לו יכולת שלטון על העולם ויצירה.
לא, אז מוצרט למשל, הוא לא שלט על דגים ועל עופות וכן
הלאה. הוא שלט על נפשות, הוא יותר גדול.
כן. אז שהיו... רודנים אדירים שלא היה להם שום כושר יצירה, הם היו חיות.
כן, נכון. זאת אומרת שמוצרט נתן לצלם אלוהים שבו ביטוי, ואותם רודנים רשעים לא נתנו לצלם האלוהים שלהם ביטוי.
לא, השאלה היא איך זה מתיישב עם רדיה.
כי מה שמאפשר לאותו רודן לרדות, זה בכל זאת צלם אלוהים שבו. נתן ביטוי רע, סליחה, הוא לא שלא נתן ביטוי, הוא נתן ביטוי רע לצלם אלוהים שבו.
אבל
אני אומר
שיותר מזה, אותו רודן יחזיק בחצר שלו, אחד כזה כמו מוצרט,
מפרנס
אותו כדי
שיכתוב
את היצירות.
תגיד את זה גם על הפירות שאכל מוצרט. לא שמענו שיש בפירות צלם אלוהים. לא שמענו.
הרמב"ם הרי אומר את זה בהקדמה לפירוש המשנה. אתה מתפלא, מלך שבונה בניין ענק, אתה שבא וכל הדבר, ובסוף יש צדיק אחד.
אתה צודק, אבל זאת לא השאלה של א'. אתה צודק, אבל זאת לא...
המודנים האלה, כמה שהם לא עושים בעצם כלום, אולי אפילו עושים דברים גרועים, באיזשהו מקום גם הם קידמו את העולם.
מה שאתה אומר זה נכון, אבל זאת לא שאלתו של אלכס. אלכס שאל שאלה עמוקה. והיא... כתוב, הרי אמרתי שבתורה, מיד אחרי ציון צלם אלוהים של האדם, נאמר וירדו, רדיעה. זאת אומרת שהרדיעה יש לה איזשהו יחס לצלם אלוהים. אז הוא אומר, אבל אנחנו מצאנו אנשים שרדו בעולם, ולא מרגישים שיש להם צלם אלוהים, רודנים רשעים. זאת השאלה שהוא שואל, מה הקשר בין הרדיעה של אותם רודנים רשעים לבין צלם אלוהים?
ולכן, הם כבשו ארצות.
כן, אבל איפה אתה רואה צלם אלוהים שם? זו השאלה ששואל אלכס.
השאלה שלי...
באורות, המלחמה.
כן.
שחלק מהצמחת הישוע זה דרך המלחמות. הרודנים האלה הם אלה שהצילו את העולם.
זה אני מסכים, אבל באותה מידה גם, אני יודע, הקרית שעליה ישן מוצרט, גם היא חלק מבניינו. אבל זה לא אומר שלקרית יש צלם אלוהים. מה ששואל אלכס, איפה ראינו בעצם רודנותם של הרודנים צלם אלוהים? הרי אני אמרתי שהרדיעה היא ביטוי לצלם אלוהים.
לא, השאלה שלי...
זאת לא הייתה השאלה?
לא, השאלה שלי
הייתה... זאת לא הבנתי אותו.
לגבי כושר יצירה, והרב אמר שכושר יצירה תלויה ברודנות.
לא.
ברדיעה.
לא, אז זה לא מה שאמרתי.
אז אני לא הבנתי.
אני אמרתי שכושר היצירה הוא אחד מהביטויים לצלם אלוהים.
בסדר.
ואמרתי שיש עוד ביטוי לצלם אלוהים, זה הרדיעה. אלה הם ביטויים, הם לא עצם הדבר. כלומר, צלם אלוהים קיים באדם, גם כשהוא לא נותן ביטוי. חבל שהוא לא נותן ביטוי, אבל הוא קיים.
סליחה, לכתוב, לחבר מוזיקה כמו מוצרט, לא כל אחד יכול.
נכון.
אבל יש דבר שכל אחד עושה את זה, וזה... הוא מחבר את קורות חייו. זאת אומרת שבזה יש יצירה ויש יצירה אדירה יותר משלום ומלחמה של טולסטוי. כל אחד הוא מחבר ענק.
נו, אז מה?
זהו, אז יש לנו חיה לא מחברת את חייה. היא חיה וזהו. אבל
יש אחד שהוא לא עושה כלום בחיים שלו. כן? הוא יושב על חוף הים ואוכל גרעינים.
אז רומן חייו הוא מאוד מאוד מפוקפק.
משעמם, נאמר.
משעמם?
לא מקבל איזה פרס לספרות.
שום פרס.
ישבתי על חוף הים,
ואחד... חסר כישרון, כן?
חסר כישרון, אז מה? אבל זה לא אומר שזה לא קיים. זאת אומרת שזה לא בא לידי ביטוי.
לא, יש לו אפשרות.
לא, זה קיים, לא, זה קיים.
הוא רק נח בין עבודה לעבודה.
לא, זה קיים, אני רוצה שאיפות, יהיה ברור, המושג של סגולה. זאת אומרת, באופן סגולי זה קיים, זה לא רק פוטנציאל, זה קיים, רק שזה לא בא לידי ביטוי. למשל, אם אדם מתנהג כמו קוף, האם זה אומר שהוא הפסיק להיות אדם? לא, הוא אדם שמתנהג כמו קוף. כן? הסגולת היותו אדם נשמרה. כן, מה אתה רוצה? כן, בנאל.
כן, אבל בקוף, הקופיות לעומת האדמיות, אם אפשר להגיד, אפשר להבין, אבל הצלם אלוקים אי אפשר...
למה?
לא יכול לתפוס את זה, לא, אז אני לא יודע איך להשוות את זה.
בוא נגיד לך משהו. הגמרא אומר על מסכת פסחים, שעם הארץ מותר לקרוע אותו כמו דג ביום הכיפורים שחל בשבת. נכון? זה משהו נורא, נכון? זה היחס לעם הארץ. מה זאת אומרת? אין לו חוכמה, אין לו כלום. הוא אדם רע. מותר לקרוע אותו כמו דג ביום הכיפורים שחל בשבת. והגמרא מוסיפה, ומגבו. מהגב שלו אתה קורא אותו. מסביר הרב קוק במוסר אביך, שמאחר ובפנים של עם הארץ נמצא אור הצלם, שם אי אפשר לקרוא, רק מן הגב אפשר לחתוך אותו. בסדר? מה?
נניח שהוא לא עם הארץ, הוא יודע, אבל לקרוא אותה...
לא יודע, מה זאת אומרת? הרי זה בדיוק מה שאמרת. יש אדם עם פוטנציאל אדיר והוא לא ממצא אותו. לא חבל?
לא.
חרם.
עם הארץ זה לא משהו אדם רע, הוא פשוט לא יודע תורה, זה הכל.
יש מדרגות מדרגות של עם הארץ. יש עם הארץ שהוא רע. יש עם הארץ שהוא טוב. איך אני יודע? ההלכה אומרת כך, שאסור לתלמיד חכם להתחתן עם בת של עם הארץ. מצד שני, הגמרא אומרת, איך עם הארץ זוכה לחיי העולם הבא? על ידי שהוא מחתן את הבת שלו עם תלמיד חכם. יש פה איזה בעיה. כן, כי התלמיד חכם, ברגע שהוא מתחתן עם הבת הזאת, אז הוא לא בסדר. מכאן למדו הפוסקים ששני סוגי עם הארץ יש. יש עם הארץ שאסור להתחתן עם הבת שלו, יש עם הארץ שזה טוב להתחתן עם הבת שלו. מה יודע? זה עם הארץ רע, וזה עם הארץ טוב. אז עם הארץ שאמרו שמותר לקרוע אותו, אני מניח שהיא מכוונה לעם הארץ הרע.
גם אותו דף בגמרא
מופיע,
אחד אחר
השני.
כן.
וחוץ מזה, לקרוא אדם בלי פסק דין, בלי...
פסק דין, זה כלפי אדם ששווה את זה. מה ארץ לא שווה את זה? מה?
אפילו יש צער בעלי חיים. אדם...
יותר גרוע.
שהוא יקרא את
הכל. אבל זה יותר גרוע מבעלי חיים. בעלי חיים לא מזיקים. המארצות מזיקים. לכן מגיע להם להיקרא.
בלי משפט, בלי שום דבר.
בלי משפט, ודאי. מה, אתה רואה חיית טרף, אתה צריך משפט?
סליחה?
אל תדאג, אני רוצה...
אני יושב ומסתכל ומנסה להבין אם באמת אני מבין.
כן.
אתה מציג את זה כאילו שזה מותר למעשה, אפילו שהיה...
לא, זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו להוסיף. אין שום כוונה הלכה למעשה לעשות את זה. כן? מדוע? מסביר המהר"ל, בגלל שאנחנו יודעים שהוא היה עם הארץ רק אחרי שהוא מת. כל זמן שהוא חי, אתה לא יודע מה יצא ממנו. לכן אסור לקרוא אותו.
אז אולי דווקא שמוטב שתלמיד חכם יתחתן עם ביתו.
יכול להיות אפילו גם כן. זאת אומרת, ההחלטה שהוא אמרת עד כדי כך שהוא ראוי להיקרא כמו דג ביום הכיפורים, את זה נדע רק אחרי שהוא מת. יבואו, חבר'ה, עם הארץ פלוני מת. וואי, חבל, יכולנו לקרוע אותו.
אולי זה בגלל לא רלוונטי, משום שביום כיפור בוודאי אסור לקרוע דג, אני מניח, לא?
לקרוע דג מותר. אם הוא חי, אתה אומר. אם הוא חי.
בשבת.
פיקוח נפש, כן, המארץ הוא מסוכן, פיקוח נפש, זה מותר לקרוא אותו. מה? לא, לא, אל תדאגו, לא צריך לפחד בבית הכנסת ביום הכיפורים, יש שם כמה תלמידי חכמים שמסתובבים עם מסכין, מחפשים את מי אפשר לקרוא, לא, זה לא ככה. בסדר.
כן. שלנו לשאול ולקבל את התשובה.
אני אף פעם לא מנעתי אדם אחד לשאול בשיעור הזה. מעולם לא מנעתי אדם בשיעורים האלה מלשאול.
אז נמשיך
את השאלה. שאל.
כתוב, כל הדינים האלה שהאדם הורג אדם ונשאר לגבי מי כתוב וכו' וכו'. בוא נאמר ככה, אז 1001 הלכות ויותר מזה, על
הריגה
של אדם. לא משנה, עם הארץ או חכם.
נכון, באמת לא בסדר
להרוג אדם. איך פה מתבטאים מצד אחד? אם זה לא מדרש שרוצים להיראות, מה ביום כיפור?
שתי סיבות לניסוחים האלה. הסיבה הראשונה היא, כדי שנדע כמה שזה חמור להיות עם הארץ. אתה לא יודע שזה חמור. עד כדי כך שאנחנו משתמשים בביטויים קשים ואכזריים כלפי עם הארץ. כדי שתדע כמה שזה נורא, שתדע מה יש מאחורי זה, כן? שלא תחיה באשליות. תראה איזה שנאה. הגמרא שם אומרת, גדולה השנאה ששונאים עמי הארצות את התלמידי חכמים, יותר מן השנאה ששונאים אומות העולם את ישראל. והגמרא שם מוסיפה, ונשותיהם יותר מהם. כשאישה של עם הארץ שונאת, אז היא שונאת בלי גבול. עד כאן הדברים הנוראים. שמה גמרא, לא, יותר קשה. הגמרא אומרת, והם שקץ ובנותיהם שרץ, והמתחתן עם בנותיהם עליו נאמר ארוך שוכב עם כל בהמה. עד כאן הזעזוע?
על יהודים, זה כתוב על יהודים.
על יהודים. הרב קוק אומר, זה העבודה השנייה, אומר, כל הדברים האלה נכתבו במטרה אחת, כדי לבדוק האם אחרי שאתה יודע מה זה עם הארץ, וכמה שזה חמור, האם אתה עדיין מלא אהבת ישראל בלי גבול? זה השאלה. אבל זה מבחן באהבת ישראל. מה? של קורא הגמרא. אתה קורא בזה בגמרא, ואתה ממשיך להתמלא באהבת ישראל בכל לב ובכל נפש לאותם עמי ארצות שאתה יודע כמה מצבם גרוע.
מתוך הבנה שעם הארץ הוא לא קורא גמרא. כלומר...
זה נכון, זה נכון. עם הארץ לא קורא גמרא.
ההגדרה של עם הארץ...
עם הארץ הוא לא קורא גמרא. אם הוא קורא גמרא זה כבר משהו אחר. בסדר? מובן? לכן זה בעצם שיעור גדול באהבת ישראל. כי תגיד, אהבת ישראל, אני אוהב רק יהודים טובים.
זה לא חוכמה.
אבל יהודים רעים, איך תאהב אותם? כן. איפה אנחנו?
כשזה אומרים ביום כיפור, אנחנו מתירים להתפלל עם העריינים, שלא יפחדו להיכנס.
אז רבה, אולי זה יעשה מלכודת, אתה אומר.
יפירו אותם שם כמו דעת, אז
זה... כן. אגב, קרה מקרה כזה פעם. כן, 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 זה המלשין.
זה לא סטייל של עם הארץ.
זה לא סטייל מלשין, הוא היה מוסר, הוא היה מוסר תינוקות. כלומר, בזמן הקנטוניסטים, מה שנקרא. ברוסיה. שמעת על הקנטוניסטים ברוסיה? כן. היו שם ילדים שהיו נחטפים על ידי המשטרה הצארית, והיו שולחים אותם לצבא מגיל 8, עד תוסיפו עוד 25 שנה.
לא?
מגיל 8 עד גיל 18
פלוס 25 שנה.
מגיל 8 עד 18 ועוד 25 שנה של שירות צבאי. כן? בתנאים קשים מאוד, הרוב היו מתים אגב, בתנאים בלתי נסבלים, היו מנסים לנצר אותם, בקיצור, דברים נוראים. כמובן, היהודים היו מסתירים את הילדים שלהם. אבל היו יהודים ששיתפו פעולה עם המשטרה והיו עוזרים לחטוף את הילדים האלה, והיה אחד כזה בקובנו בעיר של רבי יצחק אלחנן ספקטור. כיוון שהוא היה משתף פעולה עם המשטרה, אז כולם פחדו ממנו, והיו מכבדים אותו. וביום הכיפורים היה יושב במזרח, יד הרב. ובזמן תפילת כל נדרה, כשהוא היה עטוף בתלית, ניגשו אליו אנשים, ועטפו אותו טוב טוב בתלית, וזרקו אותו לנהר. היה מקרה, הנה אתם רואים? אז זה עם הארץ שמותר לקרוא אותו כדג ביום הכיפור. זה דבר כזה, אגב. אחרי הסיפור, אחר כך הגיעה המשטרה, שאלו מה קרה וזה, חקרו את הרב, הרב, אני לא יודע, אני הייתי במצע תפילה, לא יודע מה. עכשיו, אחר כך, אותו יהודי הופיע בחלום, לרבי יצחק אלחנן, ואמר לו, דנתם אותי דין תורה, מה שעשיתם זה הנכון, אבל הוא בא בטענות, אבל למה ביום הכיפורי? יש לו תלונות, כן? למה עשו לו את זה ביום כיפור?
לא ברחוב.
כן, אז... יום כיפור ככה.
אבל עשו סרט.
מה?
רבי יעקב, עשו סרט.
שמה?
הזה.
על זה?
תחת לתלית, הרגו איזה בן אדם כזה בבית
הכנסת. כן, לא, לא מכיר את זה. אז כך שבאמת הסכנה לימי הארצות מהסוג הזה היא קיימת. קצת... מה? אני מקווה שאתם לא מזועזעים יותר. טוב. אז איפה היינו? אבל רק מפני, אני כאן בעמוד רשק א', כן? בשורה שלישית. רק מפני, מה?
הרב עסקי שפה בין עם הארץ לרע.
כן, עם הארץ שמדובר עליו. זה מדובר על עם הארץ רע.
ששונא. רע ולא עם הארץ.
מדובר שהוא שונא תלמידי חכמים.
אני הבנתי את זה שפה הדבר המסוכן באדם זה עם הארציות. נו. דבר מארץ.
נו.
דבר השני, שיש את טוב ורע.
כן, אבל עם הארץ הוא רע. אם לא עם הארץ חסיד. לא, אין בור ירחד ולא עם הארץ חסיד. אז מה שאני לא זוכר, יש שני סוגי עם הארץ. יש עם הארץ שהוא אדם פשוט, אין לו תורה, אבל הוא אדם טוב. אדם טוב, עד רבה, מתחתים עם ביתו והכל. ויש עם הארץ שהוא כל כולו שנאה. ואז אם הוא מלא שנאה, הוא מלא מידות רעות. נכון? אז איפה היינו? רק מפני כאילו משל מזל שלא עשו את זה לרבי עקיבא כשהוא היה מארץ, כן? רבי עקיבא היה מארץ, אם היו חותכים אותו חבל, לא היה לנו רבי עקיבא, כן? רק מפני כאילו מדרגות שהוא צלם אלוהים שהיה לאדם, מדרגת הצורה של הנוח, מדרגת שלימות, אומרת הגוף של אברהם, לא כל זה קראנו, כן? וכן עשרה דורות מנוח עד אברהם, אותם עשרה דורות מצד שהיו מדרגת הצורה ולא היה להם יסוד הראוי לעזות, לכן מה שהם קוראים אל הבריאה. אז קראנו את כל זה. אז עכשיו אנחנו עוברים לעין היה.